ימי החנוכה הם אכן הזמן הנכון לעסוק בו בסוגיות שאנחנו עתידים לדון בהן במסגרת זו בימיים הקרובים. ההתמודדות עם יוון, עם תרבות יוון, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. חז"ל אומרים יופייפיותו של יפת תשכון בעולי שם, אבל ברור שהחוכמה והתרבות היוונית יש בהם סכנה, מצד אחד של סכנה של הפיכת הכלים והאמצעים למטרה בפני עצמם, כשהמגמה של תורה היא מגמה שאומרת אמנם יופייפיותו של יפת ישכון בעולי שם, אבל כמובן תורה היא המרכז, תורה היא התוכן של החיים, וכל הדברים האחרים הם רקחות וטבחות שעוזרים להעשיר, נותנים יכולת של האדם להתמודד עם אתגרי החיים וכיוצא בזה. באחד ממאמריו כותב הרב קוק, לפי הנהוג בעולם חושב האדם בתחילת מחשבתו שהקודש והחול הם בבחינת והתרוצצו, שהם דברים הצוררים זה את זה. אולם האמת היא שאין כל ניגוד בין הקודש ובין החול. אם אנו חלילה עוזבים את התוכן של הקודש ורוצים להחיות את נשמתנו היחידה, נשמת האומה, מתוכן החול, הרי זה דבר שהיו לא יהיה. ממלכת כהנים ברוי קדוש תמצא את פרנסתה הרוחנית מנכסי הקודש. אולם בשעה שאנחנו באים לסגנן את החיים, לתת לחיים צורה חיצונית, אנחנו אומרים שלא נעלב אם נצטרך להשתמש בעזרת כוחות חוץ בהכנת הצורה החיצונית לחיים. פתיחות וסגירות משמשים בפינו בהזדמנויות שונות, בהקשרים שונים. אנחנו מדברים על פתיחות לעולם הכללי, להשכלה הכללית, להרחבת הדעת בתחומים רבים ומגוונים, ומדברים מצד שני על פתיחות לאחר, לשונה, לדעה אחרת. פעמים שהדעה האחרת נמצאת במחנה אחר שרחוק מאיתנו בהשקפת העולם ובהבנת משמעות חיינו עלי אדמות, ופעמים שהדעה האחרת היא מעמיתך, מעין שאיתך בתורה ומצוות, מקרב אחיך. ואכן בימים האלה נעסוק במגוון השאלות האלה. הצורך שלנו להרחיב דעת, להרחיב אופקים, להעשיר את עולמנו הרוחני, להיות קשובים לדעות שונות, מתאימים לרוח חז"ל, לרוח ההוראה שלהם, שהורו לנו לעשות אוזניים כאפרכסת, לשמוע את דברי המחייבים ודברי המזכים, דברי המתירים ודברי האוסרים, דברי המתארים ודברי המתמאים. זו הדרך של הקשבה, של העמקה, של הפנמה, ומתוך שלומדים ללמוד, לשמוע את אלה גם את אלה, לומדים למצוא את הדרך הנכונה, הדרך שאדם סולל מתוך מגוון הדרכים שהוא למד ושמע, בבחינת הכתוב השלישי המכריע בין הכתובים המחישים זה את זה. כך מעצבים את האישיות ואת השקפת העולם מתוך התמודדות עם מרחב הדעות המהלכות בחללו של עולם, כי את העולם נתן בליבה. הציונות הדתית חרתה על דגלה במשך דורות את השאיפה לשותפות בחברה בכל מישורי העשייה, תוך מעורבות במדע, בתעשייה, בתרבות, בספרות, בתחומים רבים אחרים, מתוך אמונה כי המחויבות הדתית לא רק שאינה מתנגשת בתחומים אלה, אדרבה להפך, מסוגלת היא להעשיר ולהתעשר מן הספרות, האמנות, הפילוסופיה והמדע. כל זה צריך לבוא כמובן לצד לאחר ותוך כדי לימוד יסודי ומחשבה מעמיקה של מחויבות ברורה להשם ולתורתו. לאחרונה ניכרת נטייה גוברת בתוככי ציבור הציונות הדתית להסתגרות כפולה, הסתגרות מן העולמות של הדת הכללית וגם הסתגרות מבעלי דעות שונות בגלל חשש מחשיפה לא מבוקרת אל התרבות הכללית ואל מגוון דעות שדורשים התמודדות. הסתגרות זאת ניכרת במישורים שונים. זה בא לידי ביטוי ברחבי הערים, בעיקר בתחום אחד מרכזי, בתחום של החינוך, עם הסתגרות ובדלנות של מוסדות חינוך תורניים ותורניים יותר. ניתן להסתכל על עולם הישיבות הקטנות שהולך וצומח ופורח בשנים האחרונות, בחלקו מסיבות מוצדקות בגלל ירידת הרמה הלימודית התורנית של תורה שבעל פה, בעיקר בישיבות התיכוניות. אבל נדמה לי שהדגש המרכזי הוא שוב אותה התבדלות, שוב אותה התכנסות, נערים שמתחנכים על טהרת הקודש בלי להיחשף כלל להשכלה, בלי להיות חשופים להיכרות עם מרחבי הדת השונים. ואני רואה בזה סכנה גדולה של איזה צמצום וניוון מחשבתי, ניוון של היכולת להתמודד עם אתגרי החיים בעידן שלנו, במציאות שלנו. ובהקשר לזה רציתי להביא תשובה אחת של אחד מקדמוננו, של הרדב"ז, שעסק בשאלה לכאורה שלא נוגעת לעניינים האלה הישירים, בשאלה של לשון הרע של יהודי שקרא לחברו בשמות גנאי סביב נושא מסוים. ואני קורא את השאלה: מה ששאלתם על עניין ראובן שאמר בקהל רב לשמעון, אסור להתפלל עמך כי אתה מין אפיקורוס, ואחרים מתפללם יאמרו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואומנם אתה תתפלל ותאמר אלוהי אריסטוטלוס. כך כינה ראובן את שמעון, והרדב"ז מרחיב בתשובתו בעניין איסור לשון הרע, בעניין מלבים פני חברו ברבים, ועוד כהנה וכהנה. והקטע שאני מבקש לקרוא מתוך התשובה אומר כך: ראובן זה חוטא ושוטה ומוציא דיבה וכסיל, ומכין עליה מוחה בסילבה דלום הבאדמה, והמכנה שם לחברו ואבל גם דדש בהם יודה שאול בליעל. ועוד אני אומר שזה המגדף לא על שמעון לבד תלונתו, אלא על קדושים אשר בארץ המה, שהרי מוציא דיבה על הגאונים והחכמים הראשונים שנתעסקו בחוכמה, כרבנו סעדיה גאון ורבנו היי גאון, והחכמים הבאים אחריהם, אבן גבירול ורבי יהודה הלוי ורבי אברהם אבן עזרא והרמב״ם, וחכמי כל דור ודור שבנו מגדל לתלפיות, תלפיות לסחור פי דוברי עתק נגד תורתנו הקדושה. והרמב״ם חיבר הקדמות לאמת מציאות השם יתברך וחכמי אומות התיקום, והביא מופתים על סתרי התורה ושורשיה, והסיר מבוכות רבות מלב אנשים נבוכו בהם ראשונים ואחרונים, ולא מצינו בשום מקום שאסרו חכמים ללמוד חוכמת המחקר וכו'. וכל חרד בדבר השם יבחר מדבריהם המועיל והמסכים לאמונתנו, על דרך תוכו אכל קליפתו זרה כרבי מאיר, והשתמש בהם לרקחות ולטבחות. ויש, התשובה היא ארוכה, ואני רוצה לעמוד כאן על ארבע נקודות שעולות מדבריו. א', הוא אומר, לימוד החוכמות יש בו תועלת ויש בו צורך להתמודדות עם טענות מוציאי העתק על תורתנו הקדושה. לימוד החוכמות יש בו כדי להסיר מבוכות מלב אנשים רבים וטובים. לימוד החוכמות יש בו כדי להעשיר את האדם, לשמש לו כרקחות וטבחות ללימודו, להכרה מעמיקה יותר של העולם והמציאות שבה הוא חי ופועל, ולעבודת השם שלו. הרדב"ז בקטע אחר באותה תשובה דן בהרחבה גם בנקודה אחרת, ודברי הרדב"ז עולה אמונה ביכולת ההתמודדות של האדם עם האתגר הזה, אבל לצד דרישה חזקה ובהירה ממנו למלא קריסו בשעס ופוסקים כדי שיוכל לעמוד בביטחון באתגר, כדי שיוכל לחשוף עצמו לעולם הגותיזם. מובן מאליו שעיקרון זה של זהירות צריך להנחות אותנו בכללו בשאלת העוצמה וההיקף של החשיפה לעולמות האחרים. על כל זה ועוד נדון בשני הימים הקרובים, אבל כיוון שאנחנו עוסקים בשאלה של פתיחות לדעות, פתיחות לעולמות אחרים, יש ברצוני להתייחס הבוקר לדברים שקשורים בעניינו של יום, הסיפור של המתח והמאבק שבין הרב מלמד לשר הביטחון. זה לא בדיוק מאבק ביניהם, זה מאבק כמובן חורג מעבר לנקודה הזאת, ואני לא רוצה כאן להתייחס להחלטתו של שר הביטחון, שלדעתי נגועה ממניעים נוספים, וכיוון שאין עניינו כאן בשאלות הפוליטיות אז אני עוזב את הנקודה הזאת. אני בעיקר רוצה להתייחס לצד של בית המדרש, לצד הזה שאנחנו עסוקים בו היום, לצורך להיות קשוב, לצורך להיות מודע למה שקורה בסביבתנו. יכול אדם להחזיק בעמדה כלשהי, זו זכותו הטבעית והלגיטימית של כל אדם, אבל חובתו של אדם, בוודאי שהוא מהווה חלק ממערך כולל, מקבוצה של ישיבות הסדר, חובתו הבסיסית היא להיות מודע ולהכיר בכך שיש מגוון של דעות, שיש דרכים שונות, וחובתו היא גם להתחשב בדעות האלה. להתחשב בדעות האלה במובן זה שהוא צריך להיות מודע שאם הדרך שבה הוא מוביל יכולה לגרום נזק וגורמת נזק, ואני מדבר על נזק לא רק לציבור בני ישיבות ההסדר, לציבור או לקבוצה שאנחנו משתייכים אליה בצורה ישירה, אלא אני מדבר על נזק, נזק לחברה, נזק לעם ישראל. חובתו של אדם להיות מודע לדברים האלה, ואדם לא פועל בחלל ריק. והתחשבות בשאלות כאלה, בדעת אחרים, במה שאנשים אחרים חושבים, במה שציבור חושב, במה שהקולגות שלך חושבים, זאת לא קנייה, זה מחויבות של תורה להיות קשוב לדברים האלה. זאת לא קנייה לאמת פנימית, ואני מדבר כרגע על שני דברים מרכזיים. הרי הסערה יצאה על שני דברים, יצאה על דבר אחד. דבר ראשון זה כל העסק של הנפת השלטים, והנפת השלטים אין בה לא חוכמה ולא תבונה, אין בה שום דבר של מאבק אמיתי מלבד דבר אחד: הפגנה לשם הפגנה, הרס לשם הרס. אין בזה שום תועלת מלבד הכנסת גורמים מפלגים בתוך צה"ל, שברור לנו שאחד היסודות האיתנים שעליהם הוא עומד זה היכולת שלו לשמור על לכידות, לשמור על אחדות בתוך שורות הצבא. והפעולה הזאת של הפגנות, של הכנסת גורמים כאלה לתוך המערכת ההתנהלות, לתוך מערכת ההתנהלות הצבאית, יש בה פגיעה גדולה בשורות הצבא, באחידות, בלכידות של הצבא, ובסופו של דבר פגיעה בעם ישראל כולו. אבל מעבר לזה, יש בה פגיעה גם בחברים שלך, בשותפים שלך למהלך ולדרך. ואם אתה בכל זאת חושב שזאת האמת ואין בלתה ואי אפשר אחרת, אז אני חושב שראוי לו להתכבד ולהציר בעצמו בלי קשר, לפרוש מן האיגוד כאיגוד, כיוון שעמדת הרוב באיגוד אמרו לו בחודשים האחרונים, אמרו לו בצורה מפורשת שהם מתנגדים למהלך הזה. גם בנושא הסרבנות, שם השאלה היא כבר שאלה יותר עניינית, למי שסבור כך שיש איסור גמור לפנות כל קרבן או כל יישוב, ולא משנה כרגע על מה מדובר, גם מי שסבור כך, ואנחנו, אני ודאי לא סבור כך, ואני חושב שרובנו כאן לא סבורים כך, גם כשיש שאלה, שאלה עקרונית, וזאת בדיוק השאלה שעומדת כרגע על הפרק, גם כשיש שאלה עקרונית שיש מבחינת תפיסת העולם והשקפת העולם של האדם, יש לו התנגדות למהלך הזה, אבל תמיד יש לנו, אנחנו אמונים על התנגשויות בין ערכים, בין ערך אחד לערך שני, ולא תמיד אנחנו יכולים לצאת עם כל תאוותינו בידינו, ולעיתים קרובות אנחנו צריכים להתפשר. יש מצד אחד איסור כזה, ומצד שני פירוקו של צהל או פירוק הלכידות של העם הזה, זה גם כן ערך שחשוב, גם זה ערך שצריך להתמודד איתו, ואם אי אפשר להשיג את שניהם צריך לעשות את החשבון. בסופו של דבר אני חושב שהאתגר שעומד בפנינו כחברה, כבני תורה, הוא באמת לשים אוזנינו כפר כסף, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, להיות נכונים לשמוע דברי המחייבים, דברי המזכים, דברי המתירים, דברי האוסרים, דברי המתמאים, דברי המתארים, להעריך נכונה את המציאות, להעריך נכונה את הסיטואציה שבה אנשים חיים ופועלים, ולהתפלל לעצה טובה כדי שהשם ינחה אותנו בדרך אמת, כדי להגיע אל אותו כתוב שלישי שמכריע ביניהם, אל אותה הכרעה, הכרעה שנובעת מתוך תבונה, מתוך התחשבות, מתוך הבנה של המהלכים כולם. והמשימה הזאת של מצד אחד, כמו שאמרתי, בימים האלה נעסוק גם בשאלות של הרחבת הדעת והשכלה ועיסוק בעניינים שהם לא לגמרי תורה במובן הצר של המילה, ומצד שני נעסוק גם בשאלה של יחס לזולת ויחס לחברה ויחס לזמים שונים בתוך חברה, והיכולת שלנו להתמודד עם הדברים האלה זה מתוך פתיחת עיניים, מתוך פתיחת אוזניים, להקשיב, להקשיב, להקשיב היטב לכל הדברים שנשמעים, ומתוך ההקשבה הזאת נתפלל כולנו לסייעת הדשמיה שהשם ינחה אותנו בדרך אמת.
אנחנו מקווים להזמין את פרופסור אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה בבר אילן. פרופסור כהן עוסק בסוציולוגיה של הציונות הדתית כבר שנים רבות, והוא בעל גישה בעניין, אנחנו נשמח לשמוע אותו.
שאני סיימתי, אם יש שאלות. טוב, בוקר טוב לכולם. קודם כל בואו ניצור שפה משותפת, כי רק היום בבוקר וכבר אתמול בערב נשאלתי מה בדיוק ההבחנה בין המושגים האלה. אני אספר לכם משהו מתחום של חוקרים. הרבה פעמים אנחנו זורקים מושגים לתוך סקרים, ואז פתאום מתברך שזה דווקא מוצא חן בעיני חלק מהציבור, והוא מכניס את עצמו פנימה. אני רק אספר לכם סיפור שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תמיד היה מקובל בחברה, כדי לבדוק את כל החברה הישראלית, לתת את העולם המושגים שכולו מורכב מארבעה מושגים בלבד. האם אתה חרדי, דתי, מסורתי או חילוני? שנים זה היה ככה, ויש כל מיני מחקרים וחלוקות עם כל הבעיות שיש בזה. יום אחד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החליטו להכניס באמצע עוד מונח חמישי. אפשר לראות את זה באינטרנט. הכניסו לתוך האמצע מסורתי דתי. זאת אומרת, לקחו את המרכיב בחלק הדתי של החרדים דתיים, לקחו מהמסורתים חילונים, מסורתי דתי, אף אחד לא אמר מה המשמעות של זה. קבוע, מאז שהכניסו את זה, 11-12% נכנסים לתוך המשבצת הזאת. לא יודע איזה משמעות הם נותנים, ככה שגם אנחנו הרבה פעמים עושים את זה. אני יכול להגיד לכם שמה שיש על הלוח, חרדי לאומי ותורני לאומי, לא היה מקובל להשתמש בזה אף פעם. דוקטור חנן מוזס, שעשה את המחקר בהנחייתי, לפני שנה זה לא פורסם, מי שרוצה יוכל לראות את זה בספרייה, כשהוא הציע למנחים שלו, הוא אמר, הנה אני הולך לעשות עם המונחים האלה, מיד שאלנו אותו, רגע, אולי כבודו יכול להסביר לנו מה ההבדל בין חרדי לאומי לתורני לאומי. הוא נתן לנו איזשהו הסבר, אבל ההסבר הכי גדול שאתה אמר, תראו, אני נותן את המונח, התברר מהנתונים שלא קרה שום דבר, נחבר את זה חזרה, נכניס את כולם תחת מושג אחד. נתברר עולם המושגים הזה שנמצא לפניכם על הלוח, שאנשים אכן הסתדרו לתוך רצו לומר משהו עם המונח, וכשעשו ניתוח של עשרות שאלות, מדובר בסקר שברדק עשרות שאלות, מה מקור הזיקה שלך למדינה, ומה אתה חושב על בית המשפט העליון, ומה דעתך על ההתנתקות, והאם אתה ימני או שמאלי. ואני אומר, לא נוכל לעבור פה אפילו על 10% מהשאלות שנשאלו. התברר שיש הבדל. זאת אומרת, זה לא סתם שהאדם בחר במונח, אלא רואים שהקבוצה מסתדרת עם תשובות מסוימות לשאלות, והקבוצה לידה מסתדרת אחרת. כן? ואחרי זה ניתן כמה דוגמאות. אני בכל אופן אתן כמה מילים לגבי ההבחנה בין המושגים. הציונות הדתית היא לא מורכבת עם מושגים, היא רצף אחד גדול של תפיסות, השקפות ודפוסי התנהגות. כן? ועולם המונחים שלנו, ואני מזהיר כל הזמן, זה רק נועד כדי שאנחנו נוכל איכשהו לנתח ולסדר את התמונה, אבל לא מעבר לזה, לא לראות את זה יותר מזה. ברור שהגוונים בין והגבולות מטושטשים במידה רבה, אבל לפחות לצורך הדיון היא לנו עולם מושגים. כשאנחנו אומרים את המונח חרדי לאומי לצורך הדיון כאן, עוד מעט נבדיל את זה מתורני לאומי, אגב, בהקשר של אירועי הימים האחרונים, דווקא מי שמוביל את המונח תורני לאומי, אם אני עוקב נכון אחרי כל הטקסטים, זה דווקא רב אליעזר מלמד מהר ברכה, שרוצה לעשות את ההבחנה, כן, בעניינים מסוימים, בין התורני לאומי לחרדי לאומי. אבל גם מתברר שאנשים כשהם עונים, הם בהחלט... אבל הקבוצת הקצה חרדים לאומיים כקבוצת קצה היא כבר על גבולות הציונות הדתית, חלקה כבר גם מעבר לציונות הדתית, במובן שבכתבים מסוימים אני גם יכול לראות שלילה של הציונות, ממש שלילה. אם אני הולך למשל לחוג קרוב לרב גינסבורג למשל, אני יכול לראות את זה בצורה ברורה, זאת אומרת, כבר לא ציונים. אבל בכל אופן אני רואה עמדות מאוד מאוד לאומיות, הם לא צריכים כבר את התיווך של הציונות, הציונות זה כבר דבר מפריע. אני יכול למצוא שם גוונים של בהקשרים מסוימים פוסט ממלכתיות. הממלכתיות כבר היא לא עניין, היא כבר לא זה, וזה בהחלט קבוצה שאני אמנם כותב אותה על הלוח, אבל היא קבוצת התשטוש הגבולות בין הציונות הדתית ללא ציונות דתית, אלא זה משהו אחר שצריך לחשוב עליו. לעומת זאת, התורני לאומי זה מושג שבהחלט שמור לקבוצה שבדרך כלל הכנסנו אותה תחת המונח חרדלניקים או חרדל או חרדים לאומיים, אבל בהחלט רוצה להבחן את עצמה מהציבור החרדי, למשל, או הדבר הבולט ביותר ביחס לציונות, למדינה וכל מה שמשתמע ממנה. לכן אגב, כששואלים את האנשים בקבוצות השונות לפי הגדרות, ואני בודק, אחת השאלות שנשאלו, למשל, מה מקור, זה דבר מעניין, מה מקור הזיקה שלך למדינה? ויש כמה אפשרויות, יש כל מיני גווני ביניים. תשובה אחת מאוד ממוקדת, מקור הזיקה שלי זה תהליך הגאולה. זאת אומרת, המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו, והיא הביטוי לגאולה. אותה תפיסה מפורסמת וידועה שלא צריך לפרט כאן. אבל נותנים גם במחקרים מה שנקרא אפשרות להימלט. לא להגיד במפורש תהליך הגאולה, אלא השקפתי הדתית. באופן כללי, השקפתי דתית זה לא יכול להיות, זה לא צריך להיות דווקא גאולה, אלא שריבונות יהודית, האפשרות לחיות חיים יהודיים וכן הלאה, יכול להיות בלי קשר ישיר לתהליך הגאולה. אז זה מאוד מאוד מעניין, כשאני הולך לקבוצה החרדית לאומית, יש הקבוצה הגדולה של קרוב למחצית מהקבוצה הזאת, אומרת השקפתי הדתית. היא כבר לא אומרת שהזיקה שלי למדינת ישראל היא חלק מתהליך הגאולה. לעומת זאת, כשאני הולך לקבוצה התורנית לאומית, הרוב, רוב קטן אמר, אומר במפורש, המדינה היא חלק מתהליך הגאולה, זה הזיקה שלי. השקפתי דתי, זה קבוצה כבר יותר קטנה. זאת אומרת, אני רואה, כן, הבחנות בין הקבוצות גם בעולם ההשקפה, ויש כמובן גם דברים אחרים. אגב, מעניין בהקשר הזה, אם כבר אנחנו מדברים, שכאשר אנחנו בודקים עד כמה תפיסת הגאולה היא זו שקושרת את האנשים למדינה, והם אומרים, אני מקור הזיקה העיקרי שלי למדינה היא תהליך הגאולה, כן, ככל שאני הולך על פני הרצף, זה הולך ופוחד. בקבוצת האמצע, מה שנקרא דתיים לאומיים, זה האמצע הגדול, שזה חצי מהציונות הדתית, הנושא של הגאולה הוא כבר רק רבע. אנשים לא אומרים שהזיקה שלי למדינה, הם מעדיפים את התשובה הדתית, וכמובן ככל שהולכים על פני הרצף שמאלה, מה שנקרא, בעצם מקור התפיסה הדומיננטי בכלל הופך להשקפתי הציונית. זאת אומרת, אם נתתי למחקרים שתי תשובות דתיות, אחת ממוקדת בגאולה, אחת באופן כללי השקפתי הדתית, למשל בקבוצה של הדתיים הלאומיים הליברליים, יש גם תשובה אפשרית השקפתי הציונית, רוב הקבוצה אומרים, מקור הזיקה שלי למדינה כי אני ציוני. אני, לא, לא שתי התשובות הדתיות הן שמובילות את הזיקה שלי. כך שאני יכול לראות כל מיני דוגמאות כאלה. אבל אני רוצה להתחיל קודם כל עם מה שבדרך כלל מעניין הרבה אנשים מהבחינה של ימין ושמאל. מהבחינה של ימין ושמאל מתברר מהבחירות האחרונות, אני לא אפרט הרבה כי לא הפוליטיקה מעניינת אותנו כרגע, שמה שנקרא שמאל דתי, ממש עמדות שמאל, זה בגדר של טעות סטטיסטית בציונות הדתית. יש לנו כל מיני סימנים, למשל, תמיד הולכים לבדוק את הסמן השמאלי, או מי שהיה מקובל כסמן השמאלי בציונות הדתית, אוספים את כל הקלפיות של הקיבוצים הדתיים, מה לעשות? הליכוד, הבית היהודי והאיחוד הלאומי, 80% מהצבעה בקיבוץ הדתי, בקיבוצים הדתיים, לא יהודה ושומרון. שזה נותן לנו איזושהי תמונה, אז אני יכול לדבר על זה שהציונות הדתית היא 80-85%, כן? ממוקמים בעמדות ימין, על פני כל הרצף של הימין. אני אומר, שלושת המפלגות העיקריות, ליכוד, איחוד לאומי והבית היהודי, יש עוד 15% בערך של מרכז ושמאל, כשבתוך זה שמאל זה באמת אחוזים בודדים, ובזה נסגור את הסיפור. עכשיו אני רוצה שוב, כשיהיה לנו איזושהי מסגרת, הנושא של בדלנות ופתיחות, לומר משהו על הכמויות, ולא סתם שאין שם, אין כמויות. מה שאין לנו נתונים, אז אין לנו נתונים. אין לנו איזשהו סקר שעושה מדגם על הציונות הדתית, שהוא עצמו דבר בעייתי, ונותן לאנשים את ההגדרות האלה, ואז אני יכול להגיד, אלה כך וכך, אלה כך וכך, אנחנו רק יכולים לעשות את זה בדרך עקיפה, על בסיס מחקרים עקפים ומונחים אחרים, אבל תדמיינו את התמונה הזאת. יש איזה אמצע דתי לאומי שהדפוסים שלו מעורבים, מה שנקרא קבוצת האמצע, סביב ה-50%. תחשבו על איזה התפלגות פעמון, ומה-50% יורדים, כן, לשיפולים של הפעמון, כן, הקבוצות האחרות. אז אני יכול להעריך את הקבוצה התורנית לאומית או החרדית לאומית, יש כאלה שיעריכו את זה ב-20%, הממיתים, בוא נאמר, המרבים יגיעו עד 35, אולי 40%. אין איזושהי עמדה שאומרת שמה שנקרא בזמנו הקבוצה החרדית לאומית או החרדית לאומית והתורנית לאומית יחד בהקשר הזה, היא רוב או מתקרבת למחצית החברה. זה פשוט לא כך. סביר להניח שאנחנו אי שם באזור הרבע או משהו כזה, כשהקבוצה התורנית הלאומית היא כמובן הרבה יותר גדולה והקבוצה החרדית לאומית היא קטנה. אני רוצה בהקשר הזה של כמויות להגיד משהו שקרה לי אתמול בשידור. כל הבוקר עסקו בישיבת הר ברכה ובכל האירועים האחרונים שגם עכשיו דובר בהם. אני רק אמר לכם כבר את הסוף, המראיין אומר לי, מזל שלא עליתי אותך בבוקר, היית הורג לי את כל השידורים של הבוקר ואת כל הסיפור. למה? משום שאיך שנפתח הרעיון, שאלתי אותו, תגיד, אתה יודע כמה ישיבות הסדר יש? לא. וכמה תלמידים יש בישיבות הסדר? לא. וכמה, כשמסתיימת כיתה י"ב בציונות הדתית, אתה יודע כמה הולכים להסדר, כמה למכינות, וכמה, לא להאמין, פשוט הולכים לצבא? לא. אמרתי, אוקיי, אז בוא נעשה סדר. זה, 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 הרבה פעמים אנחנו מדברים על עולם מונחים, אז אני אעשה גם, אגב, אתם יודעים? לא נשאר, בסדר. אז אמרתי לו כך, תקשיב, ישיבת הר ברכה, במבט השוואתי, היא אחת הישיבות הקטנות מבין כ-50 ישיבות הסדר, כשכל 50 ישיבות ההסדר במחזור גיוס ציוני דתי הם כ-25% מהציונים הדתיים שמתגייסים. זהו, נתון. אין לי בדיוק את הנתונים המדויקים של פר שנה, אבל זה סדר גודל. זאת אומרת, כל ישיבות ההסדר הם רבע בערך מהציונים הדתיים. בתוך זה תזכור שישיבת הר ברכה היא אחת מ-50 ישיבות, היא אחת הקטנות. הוא קצת היה בהלם כשאמרתי לו שבערך לכל שיעור בישיבת הר ברכה בסוף שנה משהו 25, 30, 35. אמר לי, אז מה קרה? אמרתי, אני אגיד לך מה קרה. כל שנה מתעניינים בערך, במהלך כל השנה, אתם יודעים איך ההתעניינות בישיבות הסדר, 100 איש, בסוף נרשמים בישיבת הרווחה, 25, 30, לא, אני אכנס בי, לא נתונים מדויקים. מה שקרה מהמהלך המטופש הזה שבוצע עכשיו, ובלי קשר לעמדה שלי שמה קורה בהר ברכה, עכשיו, בחנוכה, אנחנו בחנוכה, כן? כבר יש 300 מתעניינים, במקום 100. זה הכל. זה כל מה שקרה. אז בזה של התהליך, אז על זה הוא אמר לי, מזל שלא עלית בבוקר, היית עורד לי את כל הדיונים ואת כל הסיפור ואת כל התרם. לא שאני מזלזל בתופעה עצמה של הר ברכה ובמה שקרה בניתוק מההסדר, אבל אנחנו חלק גדול מהדיון על הציונות הדתית סובל מאיזה חוסר פרופורציה. זה כמו שלפני הבחירות הייתי צריך להגיד לאנשים, אתם מכירים את הדיבורים לפני בחירות, אם רק היינו מתאחדים, כל הזמן רצו למשוך ממני, אם נתאחד מה יקרה? 20 מנדטים, 25 מנדטים, לזה, ממש תקשיבו, אבל יש נתונים, מה לעשות? כל שנה מבוצעים סקרים, כמה דתיים יש מתוך האוכלוסייה היהודית, ומה לעשות? אף חוקר לא מצליח לעלות מעבר ל-11%. אני לא יכול למכור לכם מנדטים יותר ממה שיש, זהו. אגב, בסיעה הייתה מבדל, כשהייתה מפלגת מחנה, כשכולם הצביעו, הייתה 12 מנדטים, ואין שינויים בזה. אז 14 מנדטים, יבואו קצת מסורתיים, 20 מנדטים, ויש לנו סקרים שאומרים שיהיו 40 מנדטים, כל מיני דברים. בואו ניכנס לפרופורציות שנדע איפה אנחנו קיימים. אז אמרנו, זו בערך ההתפלגות, ואני רוצה להגיד כמה מילים על בדלנות ופתיחות. כשאנחנו מדברים על בדלנות ופתיחות, יש לה, וגם זה כבר הוזכר כאן, קודם כל יש את מה שנקרא הבדלנות הגיאוגרפית שאני לא אעסוק בה, אבל יש לה השלכות גדולות מאוד. כשציבור פתאום מתנתק מהאוכלוסייה הכללית והמרחבים של המגע ושיתוף הפעולה הולכים ודוחים, יש לזה איזשהו מחיר, למשל של הכללות בוטות וקשות מאוד. זאת אומרת, אנשים בסביבה לא יודעים על מי הם מדברים. כשאני אומר התבדלות גיאוגרפית, זה יכול להיות ללכת ליישובים דתיים, כן? או בתוך הערים הגדולות להתרכז במה שנקרא שכונות דתיות לא מעורבות. וגם לזה יש השלכות, כי אז אפשר להגיד על הציונות הדתית הכל. אגב, אני עכשיו סיימתי מחקר על מחקרים, לראות איך מצוירת הציונות הדתית בספרות העיון והמחקר. לא תאמינו איזה משפטים כתובים שם, כן? אני רוצה להבהיר את המחיר. למשל, הסיפרות הזאת התפתחה בעיקר אחרי רצח רבין. למשל, אחד המשפטים באחד מכתבי הפלסטר נגד הציונות הדתית זה: אין היום כינוס ציבורי או משפחתי שלא קיימת בו החובה להזכיר את בית המקדש ואת החובה לקומם את הריסותיו מחדש. אגב, כשהגעתי למשפט הזה עצרתי, קראתי לאשתי, אמרתי ליאורה, תשמעי, יכול להיות שיש לנו בעיה מהכינוסים המשפחתיים האחרונים, תשמעי, ולמה? זה עם משמעות כלכלית מאוד כבדה, כי אני כהן. זאת אומרת, להקים את המקדש, יש לזה משמעויות כלכליות ידועות מאוד וכל זה. מה קורה? עכשיו, זה סוג המשפטים שמתארים את הציונות הדתית בהכללה, כן? לא משלא מתנחלים וכן הלאה. בצורה גורפת אני מדבר. כבר לא מדבר על התרבות המערבית, עוד מעט מדבר עליה קצת. היא תרבות זרה עבורם. זה מזכיר את הסופר דוד גרוסמן זה המפורסם שלו בזמן הצרוב. התחלתי משם. אחד המשפטים המפורסמים שעובר עליו זעם זה: בבתיהם אין ספרים, ואם יש ספרים זה רק ספרי קודש. אגב, שהוא כתב את זה, הוא בדיוק הצטלם כשבגבו הספרייה של הרב יואל בינון, שבדיוק ירש מאביו הפילולוג ספרייה עם אלפי ספרים שכולה בהשכלה כללית. זה כבר עניין אחר. אני יכול להגיד לכם שלמשל הציבור הציוני דתי, 70% ממנו, אין קבוצה כזו באוכלוסייה. אולי באוכלוסייה של מרץ תמצאו את זה, שיש הרבה הקבלות מאוד מעניינות. 70% מהאוכלוסייה הציונית הדתית בגילאים מסוימים מחזיקים לפחות בתואר ראשון אקדמי. 20% מחזיקים בתואר שני. זה מפרט השכלה כללית, כן, של אוכלוסייה מוגדרת. כשאני אומר, 11% ציונים דתיים האלה, תבינו מה זה שבקבוצה, מעל מחציתם, והרבה יותר, זה 70%, מחזיקים לפחות בתואר ראשון. ורבים מאוד, כקבוצה, אלפי אנשים, כן, עשרות אלפי אנשים מחזיקים בתואר שני. זה לגבי ההשכלה הכללית. נחזור לנושא הבדלנות, אז יש לנו את הממד הגיאוגרפי. יש לנו כמובן את הנושא של הנושא החינוך, כן? כשפה, בתוך זה, גם פה יש כמה שאלות של בדלנות ופתיחות. זאת אומרת, השאלה המפורסמת, זה יכול להיות השאלה, מה היחס בין השכלה כללית לבין לימודים תורניים? זה יכול להיות אגב שאלה, בתוך הלימודים תורניים, האם באמת נשים את הכל על גמרא וכן הלאה? ואגב, שאלת הבדלנות והפתיחות מגיעה גם עד, ואתם בוודאי חלק מכם מכירים את זה, לסוגיית השיטות. מי שזוכר את הפולמוס, נמשך כמובן, שיטת הרבדים, או תנך בגובה העיניים וכן הלאה, בוודאי מכירים את זה. זאת אומרת, הסוגיה הזאת מגיעה לפרטי פרטים לכל מיני זה. ואני רוצה גם להתרכז בנושא של בדלנות מול פתיחות או היסגרות מול פתיחות בתחום ההתנהגותי. אני רוצה לעשות פה כמה הבחנות. הרצף הזה במידה רבה מאוד גם יש לו זיקה לכל מה שקשור לסטיות ולחריגות בהתנהגות מבחינה הלכתית. לא הרבה סקרים ומחקרים עושים את זה, אבל כשאני עשיתי, זה כבר לא מעודכן, אבל אני לא חושב שחלו בו הרבה שינויים, בשנת 2003. ואני רוצה להגיד לכם משהו על הנתונים כשעושים את זה. אנחנו לא חושבים שהמחקרים שלנו בכלל מדויקים בתחום הזה, ואני תמיד אומר כלל לסטודנטים. תמיד בסקר, כשאנחנו שואלים שאלות על התנהגותי, שאלות התנהגותיות, תמיד תקבלו תשובות יותר דתיות מאשר במציאות, מסיבה פשוטה. כאשר אדם נשאל איך אתה מגדיר את עצמך, והוא אמר, עכשיו הרגע הוא אמר לחוקר, בסקר או בזה, אני דתי. הוא לא יכול עכשיו לספר לי שהוא בכלל לא הולך עם ציצית, שהוא מתפלל במניין רק בשבתות, ושאשתו הולכת בלי כיסוי ראש, וכן הלאה וכן הלאה. כי יש איזו סתירה בתוך התשובות. אגב, איפה הסימנים הכי בולטים? מזכיר לי איזה סקר שהיה במקור ראשון לפני כמה חודשים, ואני חושב שהם לא הצליחו, תמיד אחרי סקר מביאים פרשנות בעד ונגד, כן, שתי עמדות מנוגדות, הם לא הצליחו למצוא עמדות מנוגדות, אז יצא שאני כתבתי שם, הרב דוד סתר, ושנינו צחקנו על זה שזה כנראה או לא מדגם של הצילות הדתית, או שמרמים אותם לכל אורך הקו. מה הדוגמה? ניתן דוגמה. שואלים שאלה, האם אתה מתפלל כל יום במניין? אתם מקבלים תשובות בסקר ההוא? זה היה 80%. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אם לצחוק או לא. ולא בגלל שאני רוצה עכשיו, כן, להוציא לעז על בני ישראל. אלא מסיבה פשוטה. מי שגר בערים הגדולות ומכיר את המניינים שמסביבו, מכיר את התופעה. יש מניינים שפועלים רק בשבתות. פשוט בית הכנסת, או המקום שבו מתפללים, כי בהרבה מקרים זה לא בתי כנסת, אלא בבתי ספר, פשוט סגורים. אין מניין ביום חול. אוקיי, זה תופעה אחת ידועה מאוד. אני לא מספר כאן איזה משהו, מה, איפה זה? כולם מכירים. למניינים שכן פועלים, אני הולך. האולפנה. יש מניין שמתקיים באולפנה מולי, במודיעין. אני יודע שבשבת אני רואה שם סדר גודל של 150 משפחות, ואני רואה איך ב6:30 יש קושי קצת מחכים לעשירי, ויש 20-25. ואז כחוקר אני שואל את עצמי, איפה כולם מתפללים? איפה המניינים? איפה הם? או איזה תשובות אני מקבל? ברכבת. ואתה לא יודע, יש תופעה עכשיו במקומות העבודה. עזבו את הסיפורים. רבותיי, מול העיניים שלנו אנחנו יכולים לראות שחלקים גדולים באוכלוסייה לא מתפללים במניין יום יום, ואני לא רוצה להגיד, ולא שאלתי אף פעם במחקר, אם אתם מתפללים בכלל. אני, יש לי איזה הערכה כמה הייתי מוצא, אם הייתי שואל, האם אתם מתפללים רק בשבת? הייתי גם את זה מקבל, אם אנשים היו מוכנים להודות. כי בתי הכנסת ריקים. הרב דוד סתם, נתן את הדוגמה האחרת של בריכות מעורבות. בסקר שלי, 40% מהמשפחות אמרו, כן, אנחנו בקיץ הולכים לבריכה מעורבת. אגב, פה אני לא יכול להגיד, זה לא עליית נשים לתורה, שיש על זה ויכוח, כן או לא, ועוד מדבר על ההבחנה בין הדברים. פה יש סטייה שאני לא פגשתי רב שיגיד, בעלי של היום, אפשר ללכת לבריכה מעורבת. אין כזה דבר. אבל בכל הבריכות שחייה יש הנחה לשומרי שבת, כי הם מורידים מהעומס של אלה שבאים לבריכה בשבת, ויש מבצעי הנחה גדולים למשפחות עתירות. אגב, אם לא היה שוק לזה, לא היינו רואים את זה, אבל זו המציאות. אבל 40% גם עונים. אגב, כש40% עונים אנחנו הולכים לבריכה מעורבת, אני יודע תמיד שזה יותר, תמיד שזה יותר. וכאן אני רוצה לעשות שתי הבחנות בנושא הזה של פתיחות. מרכיב אחד, תופעה אחת של פתיחות, צריך לשים אותה על השולחן, ושמים אותה על השולחן ודנים בה, זה סטיות לכל אורך הקו מדפוסי התנהגות הלכתיים. זה יכול להיות שהאנשים שהולכות בלי כיסוי ראש, בהיקפים של 40%, וזה יכול להיות ההליכה לבריכה מעורבת, ואני בכלל לוקח דברים שעליהם אין דיון הלכתי, על זה לא יתפתח ויכוח וכן, אני מדבר על סטיות. זה מה שנקרא, עכשיו פה אני רוצה להעיר משהו על הנושא הזה של סטייה מדפוס ההתנהגות ההלכתי. אגב, המגוון הווריאציות שנמצא בזה זה דבר מדהים בעשור האחרון. זה מי ללכת כל הזמן רק עם, למשל לנשים, רק עם חצאית וכיסוי ראש. אגב, צריך גם לבדוק את הכיסוי ראש, זה גם כן מעניין, יש כיסוי ראש שהוא סמלי, כן? עד הולכת עם מכנסיים בלי כיסוי ראש, כן? שזה, ובתוך המרחב הזה, הנשים הציוניות הדתיות מציגות לנו כל מיני וריאציות של מכנסיים עם כיסוי ראש, וזה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה. מה מאפשר בכלל, כי זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, מה מאפשר להשתייך לציבור הדתי, גם מבחוץ, בתוך החברה הדתית יגידו, כן, בוודאי שהיא דתית, או הוא דתי, גם מבחוץ יגידו הרי הוא הם דתיים, אף אחד לא מערער על עצם ההשתייכות הדתית, וזה מלווה במגוון עצום של סטיות מדפוסי התנהגות הלכתית, וזה קשור לשיח הפנימי שלנו, וצריך להודות בזה. כשאנחנו מגדירים, אף אחד, פה אני עוסק בצינות הדתית, אף אחד לא שואל, יש לנו הרבה דיונים בשאלה מי הוא יהודי. אין לנו הרבה דיונים בשאלה מי הוא דתי, אבל הסוציולוגיה עושה את שאלה, ואני אגיד לכם מי הוא דתי. אני עושה את זה תמיד לסטודנטים, אני לא עושה את זה כאן על הלוח, אני כותב להם כל מיני וריאציות, צירופים של תיאור של אנשים. אז אני מתחיל תמיד עם מגל אמיר, ואני כותב רוצח דתי, ואני ככה מחכה לתגובות, ואני אומר, זאת אומרת, הצירוף אפשרי מבחינתכם. כן, אין בעיה. אחרי זה גנב דתי, גם זה אין בעיה. אחרי זה נואף דתי. כל הצירופים האלה זה צירופים סוציולוגיים שיכולים לתאר אנשים, ואין משהו במילה הראשונה שמבטלת את דתיותו של האדם המתואר. אבל אז, ואז אני כותב להם, מחלל שבת דתי, או אוכל חזיר דתי. והם כל הזה מתעורר, וזה בלתי אפשרי כמובן. בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. למה אני עושה את זה? אנחנו עצמנו קבענו באיזשהו שיח, שיש לו כל מיני הסברים, שכדי להיות דתי, נאמר לכם, מספיק לשמור שבת, כשרות, ואפשר להוסיף את הסמל, למרות שגם זה יש שינויים מאוד מעניינים לאחרונה, וחבישת כיפה לגבר. למשל, אין שום פרמטר שאומר, אם היא הולכת בלי כיסוי ראש ובמכנסיים כל הזמן, היא לא דתית. אין כזה, זה לא פרמטר. זה בוודאי שזה דפוס הלכתי. ואנחנו יכולים לעשות פה היררכיות של ההלכה, מה חמור יותר ומה לא, אבל עובדתית, מבחינה סוציולוגית בשיח שלנו, כל מי ששומר שבת, קשרות והולך עם כיפה, זה דתי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מהרגע שזה השיח, יש פה איזושהי מתן גושפנקה, לפחות חברתית לזה, תעשו מה, כל השאר תעשו מה שאתם רוצים. כן תבוא למניין, לא תבוא למניין, תלך עם ציצית, לא תלך עם ציצית, תלכו לבריכה מעורבת, לא תלכו לבריכה מעורבת. אתם ממלאים אחר שני הדפוסים המוגדרים האלה שהם מגדירים אדם דתי. ויש פה איזושהי גושפנקה, לפחות חברתית, ודאי לא הלכתית, כן? לסוגיה הזאת, ולכן זה גם מאפשר את העסק. עכשיו, אז בוא נאמר, כשאני מדבר על פתיחות, יש מה, בוא נאמר, המילה פתיחות היא לא נכונה. צריך לדבר על מתירנות הלכתית. יש דפוסים רחבים מאוד של מתירנות הלכתית, רק שעליהם לא כותבים ספרים, זה לא מופיע בחדשות ולא שום דבר, וזה לא כל הוכחה. אנחנו לא מדברים פה על איזה קצה של 5% או 10%. כשאני אומר לכם דפוס של בריכה מעורבת, זה 40%. כשנשים הולכות בלי כיסוי ראש, זה בין 30% ל-40%. כן, וזה לא דווקא נתונים מעודכנים. כשאני אומר לכם שאנשים לא מתפללים במניין, זה מקיף הרבה מאוד, אני לא יודע, כי זו שאלה שאי אפשר לחקור אותה. מהסיבה הפשוטה שאני רואה את השקר מול העיניים. מול העיניים אני רואה את הנתונים מול השקר, אני שום אפשרות הערכה. זאת אומרת, הדפוסים האלה קיימים ובאחוזים גבוהים מאוד, ולא נדבר. זו השאלה שצריך לדון בה, איך, מה עושים איתה וכן הלאה, אבל זה סוג אחד של פתיחות. זה נקרא לזה סטיות או חריגות מהדפוסים ההלכתיים ללא שום הצדקה הלכתית. סוג אחר של פתיחות מול הזה, זה כבר שינוי התנהגותי בדפוסים הלכתיים מובהקים, אבל זה כבר אותם דפוסים שיש בהם איזשהו בירור וליבון ודיון הלכתי. אנשים עושים את זה מתוך איזשהו דיון או מתוך איזושהי השקפה, ואפשר לראות את זה בכמה הקשרים עם מאבקים גדולים מאוד. אגב, זה בדרך כלל ההבחנה בין דתי ליברלי לאורתודוקסיה מודרנית, מעבר לדפוסי התנהגות, שבקצה הזה של האורתודוקסיה המודרנית אנחנו נמצא את הדיונים, גם את הניסיונות לברר ולתת הצדקות למעורבות ולפתיחות, כמובן כל אחד עם הסייגים שלו. מה זה הדתי הליברלי? זה יותר זה אדם שמרגיש שהוא ליברלי בדפוסי ההתנהגות ההלכתיים שלו, ופשוט, ולכן גם הוא מגדיר את עצמו דתי ליברלי. אני אתן דוגמה. הדבר הכי קרוב או הכי בולט בשנים האחרונות, לא כתופעה, כתופעה היא זניחה מבחינה סטטיסטית, אבל עליית נשים לתורה. עכשיו גם זו דוגמה לאיך מתפתח דיון על עשרות מאמרים וכבר ספר נקרא של שפרר וכן הלאה, אבל מבחינת תופעה יש בארץ לפחות סטודנט שלי שבדק איזה 8 מניינים כאלה. כאן כבר אני מדבר על שינוי שמגיע מלמטה באמצעות איזשהו צורך, בהקשר הזה תחת הכותרת פמיניזם דתי, ו נשים עולות לתורה במניינים האלה. כאן אני גם אגב יכול להראות בצורה ברורה איך זה מגיע, לא בגלל איזה צורך חיצוני, אלא מתוך באמת, לפחות קצת חלק גדול מהאנשים, מתוך רצון להיות שותפות, כן, במה שנתפס, כן, בעיניהם כהרחקה והדרה מהמעשה הדתי, במקרה הזה עלייה לתורה, תפילה וכן הלאה. ואני כמובן לא מדבר על מניינים קונסרבטיביים, כן, לא עוסק בציבור הזה, אלא על מניינים שמגדירים את עצמם ותופסים את עצמם כאורתודוקסים, למרות שכמובן אני מניח שרוב מכריע של הרבנים יגיד שזה כבר סטייה מהאורתודוקסיה, אבל עושים את זה. ויש כאן איזשהו משחק כל הזמן בנושא. עכשיו כמובן שמבחינת תופעות סוגיית הפתיחות, כן, והמתירנות ההלכתית היא הרבה הרבה יותר גדולה, וכאן אין איזושהי הצדקה אידיאולוגית. עכשיו אני נותן עוד דוגמה. אז עמית, עכשיו אני רוצה להגיד משהו שעולה ממחקרים. התופעה כמו שאמרנו היא זניחה מבחינה סטטיסטית, אני לא יודע אם יש יותר מכמה מאות שנוטלים חלק במיינים האלה ברחבי הארץ, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה בוגרת שמונה כ-400 אלף איש, כן? צריך לזכור שאנחנו מדברים על הציונות הדתית. סטטיסטית זה זניח, אבל כן בגלל שהנושא היה מאוד מאוד בוער, וזה מראה על איזושהי חדירה של רעיונות. שאלו את האנשים בכמה סקרים, לא על פמיניזם באופן כללי, האם אתה בעד שוויון לאישה בפולחן הדתי בבית הכנסת. לפחות שני מחקרים עשו את זה, ויש שם דבר מעניין. במחקר אחד זה נע בין 5-15% שנתנו תשובות של הסכמה. עכשיו פה צריך להבדיל בדיוק בין תשובות של הסכמה לבין אני אלך לעשות את זה בפועל. אנשים כבר אומרים אני מקבל את זה, אני עצמי אולי לא אלך לכזה מקום, אבל אני מקבל את זה. עכשיו בין 5-15% זה המון. מדוע? חושב שזו תופעה שהמודעות אליה בכלל התחילה רק מ-2002-2003, ואז נפתח מניין שירה חדשה בירושלים, ועד שהתחיל הדיון וכן הלאה, וכבר יש 15% שאומרים כן, אני מהבחינה הזאת, אבל אם אני לא משתתף, אני כמובן שאין לא 15 וגם לא 1.5% של מניינים כאלה, אבל אני מקבל את זה שאם זה כמובן תואם את ההלכה, וחושבים שזה תואם את ההלכה, אני מקבל את זה. זאת אומרת, אני רואה חדירה של פתיחות, כן, גם לבצע שינויים בהלכה כמו שהיא מקובלת על הרוב המכריע של הרבנים, אני לא מדבר על בודדים, ובוודאי שזה שינוי הלכתי בכל מה שמקובל בסדרי בתי כנסת. גם אני יכול לספר לכם שאני בשנה האחרונה עושה מחקר לא על המניינים האלה כבר מחקרים, אני עושה איזשהו מחקר בעיר שלי מעניין על אלה שבאים לבקר. עכשיו, למה הוא בא לבקר? יש פה כמה סוגים מאוד מאוד מעניינים, נתן כדרך של פתיחות. א', יש בר מצוות, אנשים מוזמנים לבר מצווה. עכשיו, לבוא או לא לבוא, עכשיו זה בעיה אחת. הבעיה יותר גדולה כשהם מוזמנים לבת מצווה, כי בבת מצווה הילדה עולה לתורה. עכשיו, זה דפוסים מאוד מאוד מעניינים של התייחסות. ואני יכול להגיד לכם, חלק מהאנשים נכנסים ואומרים לעצמה, זה חד פעמי, הוזמנתי, אני לא זה, אני כמובן מתנגד לזה, אבל אני מוזמן וכן הלאה. דפוס אחר מאוד מעניין שאולי מסביר את ה-10%, 15%, אומר, וואלה, למה לא? ככה הם אומרים לי, מה? זה נראה לי. עכשיו, הכי מעניין, זה כמובן הרבה אנשים, יוצא החוצה, יום בן אדם יושב בחוץ, ממתין לקידוש. למה אתה... תשמע, הוזמנתי וזה, אני רוצה לכבד, אבל אני לא יכול להיכנס למקום שבו אישה עולה לתורה, אז אתה רואה את הממתינים בחוץ וממתינים לקידוש הזה. אני רק אומר לכם איך דבר כזה מתפתח. עכשיו, סוג אחר של פתיחות שאנחנו רואים שעולה לאחרונה, הוא לא פתיחות במובן, גם במובן ההתנהגותי, זה אותו מאבק של ארגוני נשים בסוגיות של מסורבות גט או אגונות, ששם זה דבר מעניין, וזה עולה מה שנקרא מלמטה. זה לא אנשים שאומרים, טוב, אז אני עכשיו משנה דפוסי התנהגות, אני יודע ש99.9% מהרבנים מתנגדים לזה, אבל אני פותח מניין שבו נשים עולות לתורה. זה סוג אחד. סוג השני אומר, אנחנו לא לוקחים על עצמנו את הסמכות של הרבנים, אנחנו פוסקי הלכה בהקשר הזה, אבל אנחנו תובעים תביעות נמרצות מהרבנים לאחוז בסמכותם. עכשיו, פה צריך להזכיר דבר מעניין, כי אנחנו נמצאים מהפכה שכבר מודעים אליה, זו מהפכה עצומה שעוד אנחנו לא יודעים מה יהיה ההשלכות שלה. אני קורא לזה מהפכת הנגישות. באינטרנט כמובן קוראים לזה מהפכת הידע והמידע, כי אני אומר מהפכת הנגישות, הכוונה היא שהיום הרבה הרבה יותר אנשים נגישים למה שנקרא מקורות הלכתיים, הם למדניים ברמה כזו או אחרת, והם תובעים במפגיע מהרבנים. הנה, אני יודע, מי שמכיר את המחקרים הראשונים על שוט אינטרנט רואה את השינוי בשיח. לא תמיד זה כבר הרב שהוא בא לסמכות ואני פונה אליו, מקבל תשובה, זה כמובן עניין שלי אם אני שומע או לא שומע, אלא מתחילים לראות את צורת השיח. ואם הרב יכול, בבקשה שיראה לי את המקורות עליהם הוא מסתמך. מין שאלו, אני לא בטוח ששואל בעבר עשה את הדברים האלה, או אני כבר לא מדבר על השיח הדיאלוגי. שואלים שאלה, מקבלים תשובה, כן, האתר מחליט אם לפרסם את זה או לא לפרסם את זה, ואז יש מענה חזרה. הרב, איך אתה אומר כזה דבר? הרי פה וכאן ושם וזה, אגב גם הוא לחץ כנראה לאינטרנט, קיבל את כל המקורות, כתוב כך וכך, ולמה אתה אומר לי כך? זאת אומרת, מתחיל להתפתח לא שיח היררכי של סמכות וציות, אלא מעין סוג של דיאלוג. עכשיו אנחנו במהפכה של נגישות כאילו למקורות הלכתיים, ואתם יודעים, במקום עשה לך רב, כל אחד נהיה רב בהרבה מובנים. ופה אני רוצה לומר עוד משהו בנושא של בדלנות ופתיחות, בדלנות מול פתיחות, מול הנושא הזה של סמכות הרבנים וציות. רוב מכריע של הציונות הדתית, ובניגוד שוב להתלהמות הזאת בשיח בהקשר של צירוף פקודה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה הוכחות עוד נצטרך. זאת אומרת, יש איזשהו דימוי, מי שקורא את השיח התקשורתי, יש כל מיני כותרות, אני אוסף אותם. הרב מול האלוף, פקודת, עכשיו זה היה המון בימים האחרונים, פקודת המפקד או הנחיית הרב וכן הלאה. ואף אחד לא שאל את עצמו כמה ציונים דתיים מבין החיילים שלהם, השאלה רלוונטית, אכן בכלל תופס את סמכות הרב כרלוונטית לסוגיות ציבוריות ולסוגיות האלה של סירוב פקודה או לא. אף אחד לא שואל את עצמו. עכשיו, כשאני מסתכל על הרצף הזה, רובו הגדול, כן? וכמובן יש פה התאמה למושגים, ככל שאני זז, כמובן שככל שאני זז על פני הרצף, סמכות הרב הולכת ומתרחבת לכל תחומי החיים, וזה אגב אחד מהמאפיינים של הקבוצה החרדית, לא החרדית הציונית, אלא החרדית בכלל, שסמכות הרב באמצעות הקוד של דעת תורה מתפרסת על כל תחומי החיים. זה בדיוק ההתפתחות של קוד דעת תורה. יש פסיקת הלכה ויש דעת תורה, דעת תורה שאסור לעשות את זה. אבל רוב הציונים הדתיים לא מקבלים את הקוד של דעת תורה ככל שהוא רחוק ממה שנתפס כמושגים הלכתיים. עכשיו, לעצם העניין, צריך גם, אפשר לראות את זה מבחינה כמותית, אפילו חוקרי צבא אומרים שאחרי כל מה שאמרנו, ערב ההתנתקות, ומי יודע, והנה אלפי חיילים מסרבים פקודה וכן הלאה, בסוף כשספרו, היו כ-60 מקרים של סירובי פקודה, אם כי כמובן צריך להיזהר, חלק מזה, כיוון שהצבא ידע איזה יחידות כן לשלוח להתנתקות, ואיזה יחידות לא לשלוח, וכן הלאה, ואני גם לא אומר שזה לא יעלה. אבל חלק גדול, אני חוזר לעניין החברתי, חלק גדול מהאנשים לא רק שלא מקבלים את סמכות הרבנים ככל שהסוגיה היא ציבורית יותר או נתפסת כפחות הלכתית, חלק גדול מהאנשים גם לא מקבלים את הסמכות ההלכתית במובן זה שאין להם איזה דפוס קבוע בחיים שבהם הם פונים לרב לשאול את לשאול שאלה הלכתית, או שהם פותחים לבד ספר, או שהם חושבים שהם מספיק יודעים ועושים לעצמם עשה לך רב, זה עשה לך רב בבית, כן? זה לא יש לי רב שאני פונה, זאת אומרת הפונים בשאלות הלכתיות, כן, ויש נתונים מאוד מעניינים. האם אתה, כמה פעמים אתה פונה לרב? מדי פעם, לעתים רחוקות, בכלל לא. הרבה תשובות שבכלל לא, אני לא פונה לרב. אין לי שאלות הלכתיות. עכשיו, יכול להיות שאנשים באמת לא נתקלים בשאלות הלכתיות. זה חלק מדפוסי החיים. אבל הרבה פעמים גם כשנתקלים בשאלות הלכתיות, הם עונים לעצמם לבד. אני רק, אני רוצה להשאיר זמן לשאלות. אני רק אומר עוד דבר אחד בהקשר הזה. יש השיח הזה בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, כמו הרבה דברים אחרים, סובל הרבה מאוד ממה שנקרא רעשים. אני אומר רעשים, הכוונה היא אתם יודעים, יש נטייה להתרכז או בקבוצות קטנות, וקבוצות קטנות ככל שהן יותר נחושות, ככל שהן יותר אידיאולוגיות, ככל שהן קשורות לסוגיות ציבוריות, מעוררות עניין הרבה הרבה יותר. בואו נאמר לכם ככה, מה שנקרא הרוב הבורגני הדומן זה לא חדשות, הוא לא יכול להיכנס לא לעמודי החדשות, ובכלל הוא לא יצרן של חדשות, הוא לא יצרן של חדשות מסיבה מאוד 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 פשוטה, אין שם שום דבר מעניין. חיים בורגנים, חיים את החיים שלהם וכן הלאה, כן ייפתח, לא ייפתח, תיפתח הישיבה הזאת, יהיה תיכון דתי, נשלח את הילד לכאן וכן הלאה. עכשיו, מה שקורה שכשהקבוצות הנחושות האידיאולוגיות מושכות את, או אמירות מסוימות, מושכות את תשומת הלב, זה מעורר איזושהי תחושה מבחינה כמותית, בכלל לא פרופורציונלית למה שקורה בשטח. כן? תחשבו למשל את פולמוס שעורר הרב שפירא עם המונח שגם אני הייתי חלק ממנו על הנאו-רפורמה. כן? כן? כמובן יש את השימוש בכינויים נאו-רפורמה, זה כאן כמובן לעשות איזשהו מיתוג שלילי, אבל בסופו של דבר זה בדיוק כמו ישיבת הר ברכה להבדיל בנושא אחר. הרבה פעמים התופעה שבה מדובר היא יותר טקסית סמלית, וזה מושג שצריך להבין פה, מאשר משהו מהותי או תופעה נרחבת. כן? אני לא, אני אסיים רק בהקשר הזה, שוב בהקשר של הסרבנות וכל זה, ואחרי זה ניתן זמן לשאלות. פסח לפני ההתנתקות מצלצל אליי קצין כוח אדם שהיה סטודנט שלי. הוא אגב לא התעניין בשאלת הסרבנות, הוא דווקא היה מודאג מזה שדפוסי הציונות, דפוסי הגיוס של הציונות הדתית עומדים להשתנות בגלל ההתנתקות. זה היה בדיוק התקופה שבה פורסמו פסקי הלכה על סרבנות וכן הלאה. הוא היה מודאג מזה שציונים דתיים, אמרתי לו, אין לך מה להיות מודאג, דפוסי הגיוס של הציונות הדתית יישארו להוציא שינויים קלים, הכל בסדר. טוב, אומר נראה, אתה טועה. לקראת אוגוסט אמרתי לו תדבר איתי באוגוסט ממש כשתהיה ההתנתקות. אז הוא אומר בינתיים אנחנו לא רואים שום דבר, אבל עכשיו על ההתנתקות, עכשיו אנחנו נראה את את ההשפעה של ההתנתקות, קיץ, כן, המחזורים הקרובים. אמרתי טוב, אז נדבר לפני מחזור גיוס נובמבר. לפני נובמבר, בנובמבר הוא התקשר אליי, אומר לו מה קרה משהו במחזור אוגוסט מבחינת הציונים הדתיים? הוא אומר לא, אבל אז הם עוד לא יקלו את ההתנתקות. אמרתי אוקיי, אז נדבר לכם מחזור נובמבר. הוא אומר עכשיו יבוא אצל היחרים מחזור נובמבר. נו, אני אומר לו מה קרה? הוא אומר לו אנחנו לא רואים שום שינוי משמעותי. הוא אומר אבל עכשיו יבוא, ואז הוא ישתמש במונח מהפסיכולוגיה, עכשיו יבוא האפטר שוק, כן, של האירוע, ועכשיו אנחנו נראה את זה. אמרתי טוב, אז נדבר במחזור גיוס הבא. חלפו 4 שנים מההתנתקות, מהשבר הגדול. כל מה שנקרא הנוער הכתום, כבר התגייס, כי זה 4 שנים. כל בני 14 עד 18 התגייסו, ואני גם אומר לכם עכשיו, עוד לא רואים, לא מדבר באחוזים לכאן ולכאן, שהתחולל שינוי גדול ומשמעותי בדפוקסי הגיוס של הנוער הציוני דתי. וככה זה בעצם בכל התחומים. יש לנו איזושהי תחושה של הקצנה דתית והקצנה פוליטית והקצנה, וזה הולך לכאן והולך לכאן. תמונת המצב, אני לא אומר שהיא סטטית, אבל היא הרבה הרבה יותר מורכבת ומגוונת לכל הצדדים, והשינויים שכל הזמן אנחנו מדברים עליהם, יו, מה קורה, מה קורה, או שהם לא קורים בכלל, או שכנראה אנחנו נראה את האפטר שוק, אולי עוד 10 שנים, 20 שנה, ואז פה יעמוד כאן מרצה אחר וידבר איתכם על זה. אני לא מצליח לראות חלק גדול מהדברים, כן, שמציגים אותם. תודה רבה. עכשיו, אם יש, כי אני רוצה יותר זמן לשאלות ממוקדות, אז בבקשה. כן.
מה היחס בין, אתה הזכרת בנקודה האחרונה, את הנוער, מה היחס? מה היחס בין הנוער, המצב הסטטיסטי בנוער, לבין המצב של דור ההורים?
עוד שאלות? כן.
כן. העניין גם נובע מדרך כלל חברתיות.
מה זה?
רואים העניין של ההחלטות שאנשים מחליטים את דפוסי ההתנהגות שלהם, זה לא שהם ישבו וקראו וחשבו טוב, אני אעשה ככה, אלא הם משתייכים לאיזושהי קבוצה חברתית. גם חלק מהשלוש הגדרות שהבאת של שמירת שבת, אכילת כשרות ולשמירת כיפה, אדם שלא רוצה להשתייך חברתית לציונות הדתית, אבל הוא רוצה לשמור את זה, אז בדרך כלל מוריד את הלבישה של הכיפה, לא להשתייך חברתית. זאת אומרת, רק לתפילה הוא יוריד את זה, אבל יכול להיות שישמור אפילו יותר מהאנשים דתיים, אבל לא רוצה להשתייך חברתית לחברה הזאת, חברה הזאת הוא כרגע משך לקבוצה אחרת. השאלה היא אבל גם, אתה יודע, אם מוצאים מאפיינים טובים שקושרים אנשים חברתית, ואז מזה שוכחים הדברים האחרים.
כן.
אני מתקשה קצת למצוא גם את עצמי או את הישיבה כאן בכלל בתוך הקבוצה הזה. אני מרגיש מחובר לשלוש קבוצות כאן, ציוני. מבחינת השקפתי הציונית, אני מחובר לפן הדתי-לאומי. היא הדתית, בפן של פתיחות, וזה אני מחובר לפן של אורתודוקסיה מודרנית.
רגע, בוא נעשה לסדר שלא יסתדר יותר מדי, ואז אני אתחיל דווקא עם ההשתייכות הבו זמנית. בגלל זה התגשתי בהתחלה שהרבה פעמים אנחנו מסדרים את המציאות לצורך הדיון. וגם גם בתשובות, לא תחשבו שאלה נותנים תשובות, אלה נותנים תשובות אחרות וכן. יש הרי את הערבובים האלה בגלל ההשתייכות הבו זמנית. אבל נכון, בסוף זה נקבע על בסיס איזשהו מכלול, ומה דומיננטי כאילו בהקשר הכולל של הדברים. עכשיו אני גם אומר שהמושגים האלה בהקשרים מסוימים הם מלאכותיים, במובן זה שאין, הרי אני לא יכול להגדיר קבוצות עדיין, אם כי אני מזהה אותם תרבותית, כי הרי זה בתוך אותה משפחה. אני דרך הסיפור מאתמול בערב. לקחתי את אמי אחרי איזשהו אירוע חנוכה, אמי היא חרדית, חרדית לאומית נאמר, והיא אמרה לי, תשמע, בדיוק הכנתי חמוצים, אתה יכול לקחת את הכל, כי אחיך לא רוצה, כי זה לא קשר, היא אמרה לי בציניות. למה זה לא קשר? כי יש בתוך החמוצים, בחבילה שהיא עשתה קרובית, יש לי אח שלא אוכל קרובית. עכשיו, למה אני אומר את זה? יש הדברים האלה הם חוצים, מי שלא יודע הלכתית למה, אחרי זה תעשו ברור הלכתי למה לא אוכלים קרובית, אבל המושגים האלה חוצים לא רק את האדם בפנים, הרבה פעמים בוודאי שהם חוצים משפחות, הורים וילדים וכן הלאה וכן הלאה, ואני אומר זה מושגים רק כדי לסדר מגמות, למרות שבחלק גדול מהדברים זה תואם. זאת אומרת, אחרי שהאדם הגדיר את עצמו דתי-ליברלי, אני רואה שם גם את הדפוסים המתירני מבחינה הלכתית בכל מיני רמות, ואני מוצא שם, כשאני שואל אותו מה מקור זיקתך למדינה, הוא כבר לא עונה לא תהליך הגאולה ולא השקפתי הדתית, אלא השקפתי הציונית. זאת אומרת, הוא מתרחק מהתשובות הדתיות. זאת אומרת, אני יכול למצוא איזשהו מכלול, ולכן אני אומר, יש פה איזשהו סימנים להתפתחות של תרבויות משנה בתוך הציונות הדתית. אבל נכון, לא, לא, לא כל אדם מוצא את עצמו בתוך הזה, ובהחלט אדם יכול להיות בו זמנית בכל הדברים. עכשיו, זה מביא אותי להקשר באמת הקבוצתי תרבותי של חמישת כיפה. אני אומר, זהו דבר שלא נחקר, אם כי אני בשנים האחרונות נהיה מודע לו יותר ויותר. זה מה שנקרא הדתיים עם הכיפה השקופה. אני לא מדבר על המונח כיפה שקופה של מסורתיים שמחוברים בכל מיני זיקות למסורת, אלא על דתיים שבהיבט המוגדר הזה הולכים בלי כיפה. זאת אומרת, אורתודוקסים במובן זה שמירת שבת מלאה, זה לא אלה שפותחים טלוויזיה אבל עושים קידוש. אין טלוויזיה, אין שימוש במכשירי חשמל כמובן, הולכים לתפילה וכן הלאה, ובאמצע השבוע הם בלי כיפה. זו תופעה שאני עוד לא יודע מה היקפה, ונכון, אני צריך לחשוב. נכון שיש כאן גם הקשר חברתי למשל, וגם זה מתקשר למה שנשאל על הישיבות התיכוניות, ובגלל זה יש לנו בעיה כמותית. קודם כל צריך לזכור שהתופעה הידועה מהעבר, וזה לשאלה של ההרכב, שבה יש המוני לא דתיים, לא אורתודוקסים במובן, אלא מסורתיים שמעדיפים את החינוך הדתי, היא פוחתת, בוודאי בישיבות תיכוניות. אני יכול למצוא אותה עוד למה שנקרא תיכונים דתיים בערים הגדולים, בישיבות התיכוניות יחסית היא פוחתת. אבל נכון שאי אפשר לצלם בוגרי החינוך הממלכתי דתי, כי חינוך ממלכתי דתי זה זרם, זה משהו פורמלי שמשתייכים אליו, כי אני יודע שחלק באים מראש ממשפחות שאנחנו לא מגדירים אותן כאורתודוקסיות. אגב, שם מתחבא המונח הזה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מסורתי דתי, שלא ברור לי בדיוק עד כמה הוא מסורתי דתי וכן הלאה, או עד כמה זה דתיים שאינם חופשים כיפה וכן הלאה. נכון, בהחלט, אבל עדיין זה לא אומר. כשאני מדבר על הנתונים של כמה הולכים לישיבות הסדר, כמה למכינות קדם צבאיות וכמה מתגייסים, אני מדבר על זה, אני מדבר בעיקר מתוך הערכה על אלה שמגדירים את עצמם דתיים ומשתייכים חברתית לקבוצה הזאת של דתיים, ולא מה שנקרא וריאציות הביניים או עם הגבולות המטושטשים של מסורתיים וכן הלאה. כן? כי אם אני, בוא נאמר, בכיתה י"ב, כי אני לוקח את כל מי שנמצא תחת ההגדרה של ממלכתי דתי, משהו כמו 14,000 איש מסיימים בשנה בכל המוסדות, אם אני זוכר טוב את הנתונים שיש כאן מרכזית הסטטיסטיקה, בוא נפחית מהם 4,000 שבאים באמת מבחינה חברתית מכל המשפחות האלה וכן הלאה, 10,000, גם אנחנו יודעים פחות או יותר כמה מגיעים לכל שיעור, זאת אומרת במחזור גיוס לישיבות הסדר, וזה זה, זה כן מסתדר עם הנתונים שחלק גדול כמחצית הולכים לגיוס רגיל ולישיבות הסדר. זה משהו באזור, שוב אני אומר, 25%, 30% ממה שנקרא מחזור גיוס ציוני דתי. עכשיו לגבי ההבחנה בין נוער להורים, בוא נאמר ככה, בשנות ה-80, זה היה בתחילת שנות ה-80, אז היה הגל הגדול של ההבחנה בין הורים לנוער, משום שהצעירים של שנות ה-80, כן, שזה עבור רובם זה ההורים שלכם בעצם, כן, שם היה התהליך הגדול, וגם אז דיברו, וואו, החרדיזציה וחרדים לאומיים וכן, אז בעצם נוצרה הקבוצה הגדולה. אבל מי שמסתכל קדימה, כן, רואה כבר איזו יציבות בנתונים. זה לא איזה, איזה תהליך שעוד פעם ועוד 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 ועוד, אלא יש איזושהי, אני לא אומר ירידה, אבל פתאום נהיה מצב סטטי. זה לא שהחרדיות הלאומית, או מה שנקרא חרדלניקים, שזה כל הקבוצה התורנית הלאומית, עולה בשנות ה-80 ורואים איזה רבע מהציבור, ואז בעצם דור אחרי זה אנחנו רואים 50%. את זה אנחנו לא רואים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו רואים איזשהו, כאילו בדור השני של זה, אנחנו רואים מצב סטטי. עכשיו לגבי עצם הנקודה הזאת של נוער מול זה, מול הורים, אני אומר לכם, נכון לעכשיו הקבוצות האלה, או המושגים האלה מחלקים משפחות, כן? בין ילדים להורים הרבה פעמים בכיוונים שונים. זה כמו שכל המחקרים על מה שנקרא דטלשים לא מצליחים לענות על שאלת מיליון הדולר, מה מביא לנטישת אורח חיים דתי. עכשיו שחלק מהנחקרים מתעקשים להגיד הבית לחץ מדי, או במונחים בכל מיני וריאציות היה חרדלי מדי, אבל המחקרים האחרים אומרים הבית היה ליברלי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין באמת תשובה שמישהו יכול להגיד זהו זה, זו התשובה לשאלה, וזה יכול ללמד אותנו גם על הנטיות האלה של כל זה. עכשיו, מהבחינה החברתית כלכלית, באמת לא הזכרתי כאן איזושהי קבוצה שהציונות הדתית לפחות איבדה מבחינה פוליטית, כן? לא הזכרתי, לא אמרתי פעם אחת את המילה שס, אבל הקבוצה, בוא נאמר שמבחינה חברתית הציונות הדתית איבדה קבוצה גדולה יחסית שהייתה אצלה הרבה שנים, רואים את זה גם בהקשר הפוליטי, וזה הקבוצה של, נקרא לזה, הספרדים חובשי הכיפות הסרוגות, או מזרחיים, איך שמכנים את זה הסוציולוגים, חובשי כיפות סרוגות. קבוצה חברתית כזאת, גם רואים את זה במנדטים, נמצאת, אם תרצו, בהקשר החברתי של המושג, נמצאת בשס למשל, כן? בגלל בוא נאמר, זה גם איזשהו מעלה, איזה תהליך של התנסות כזו או אחרת, אבל בהחלט אנחנו יכולים לראות את זה, אם כי מבחינה, אני אומר גם משהו בהיבט הכלכלי, מבחינה חברתית כלכלית, כשאנחנו מדברים על הציונות הדתית, ברובה המכריע מדובר בקבוצה במעמד חברתי כלכלי גבוה מאוד יחסית לחברה. זאת אומרת, זה נמצא במעמדות, עכשיו הם מוכרחים להיות שם מהסיבה הפשוטה, כי כדי לשים בממוצע, במקביל, שלושה ילדים באולפנה, בישיבה התיכונית, ואחד כבר במכינה הקדם צבאית, אני צריך לפנות מהמשכורת משהו כמו 4,000 שקל. לכן הם מוכרחים להיות במעמד חברתי כלכלי גבוה, אם לא, הם לא יוכלו לממן את זה. אבל זו התשובה מבחינת איפה הם מוקמים, מבחינה חברתית כלכלית. אני מניח שפחות או יותר עניתי על זה. יש עוד כמה שאלות? כן. לא הבנתי את השאלה.
מה ההתפלגות של לשבות מכינות צבא?
חשבתי שאמרתי את זה. אוקיי. אני עונה. מחזור גיוס ציוני דתי סיים את י"ב, ושוב, אין לי את ה... זה הרי הולך אחוזים לפה לפה. כמחצית הולכים לשירות רגיל. לא מכינות ולא זה. עוד, יש קצת ירידה אולי במכינות, 20-25% מכינות קדם צבאיות, 25%, 30% ישיבות הסדר. זה ההתפלגות פחות או יותר. אגב, ורוב הסרבנים שנבדקו בתקופת ההתנתקות, וחלק מהעיתונאים לא יודעים מה לעשות עם זה, שאלו, נורא רצו לדעת מי הרב שאמר לנסרב פקודה, מתברר שחלק עשו את זה מסיבה מצפונית. אגב, הסרבן הידוע ביותר, זה שצולם בטלוויזיה מתקוע, הראשון בהתנתקות, אין לו רב שנתן לו את זה, הוא עשה את זה פשוט ממניעים מצפוניים לחלוטין, הוא פשוט לא יכול לבצע את הפקודה, כך שגם זה חלק מהדימוי.
מה ההשפעה שיש הרבה פעמים מגיעים מרקע שהם
מיטב
עוברי הרמות, מה
אני לא יכול להגיד לך, אין לי נתונים ספציפיים על הנושא של המכינות. אנחנו יודעים למה הם קמו. הם קמו לאלה ש... זאת אומרת, הרי גם פה, הרבה פעמים הכוונה המקורית היא לא, היא לא מה שקורה אחר כך. למה? הרי מה הכוונה המקורית? הכוונה המקורית, יש לי תחושה שזה בא בדיוק לענות על אלה שלא הולכים לשום מסגרת ולא הולכים לישיבות הסדר, ואז לפחות מתחזקים. נראו, בוא ניתן להם שנה. זאת אומרת, זה מתחיל בעצם ממניע של בוא ניתן להם עוד שנה ונבטיח עוד יותר, או לפחות נשיג איזשהו הישגים במה שנקרא היקף הורדת הכיפה בצבא. אז, ואז הולכים לשירות משמעותי, ואז זה עבר, אני חושב, למניע הנוסף של מוטיבציית השירות, בגלל זה גם אנחנו רואים מכינות קדם צבאיות חילוניות נפתחות. למה בדיוק הנושא, אני חושב שאם אתה מנסה לחבר את הר המור ובנותיה דווקא לכל זה, יכול להיות שצריך לחבר את זה בנושא הזה של מה שנקרא הממלכתיות, כן? אני לא בטוח לגבי הנתונים, כל הר המור וכן הלאה, מכינות קדם צבאיות, אני מניח שגם היום חלק גדול מהאנשים שהולכים לשם, זה לא מתאים להם. אגב, הרבה פעמים הציבור לא, גם במערכת החינוכית לא מבין את זה, פשוט לא מתאים להם לשבת וללמוד בישיבה. לשבת וללמוד בישיבה זו משימה לא פשוטה, מהבוקר עד הערב, תקופה קצובה וכן הלאה, לא מתאים להם פשוט. אני חושב שעדיין המכינות הקדם צבאיות נותן מענה לזה ולא למשהו אחר. אבל אני רוצה לענות קודם שישתמע מדבריי איזשהו זלזול. לא, אין לי שום זלזול. חלק גדול, הרי אנחנו יודעים על תופעת הדטלשים. אנחנו יודעים ש... ואגב, במחקרים על דטלשים, יש דבר אחד ברור לחלוטין. כשעושים השוואה בין חרדים לבין ציונות דתית, כל החוקרים אומרים, מתוך משפחות ציוניות דתיות, להיות דטלש הרבה יותר קל להם, כי הם מראש כבר מחוברים לעולם החילוני בכל מיני חיבורים. לכן, למה אני אומר את זה בהקשר הזה של הפער בין התנהגות הלכתית וכן הלאה? זהותם הדתית, גם של אלה שמזלזלים בדפוסים הלכתיים, היא זהות דתית מוצקה. היא לא מוצקה במובן זה שהיא באה לידי ביטוי הלכתי, אבל הם הכריעו שהם, יש להם זהות דתית, והם הכריעו שהם חלק מהחברה הדתית. אני בכלל לא מזלזל בזה. אני רק אומר משהו על, בהקשר הזה, הערה אחת על פער אחר. אם, אני אומר פה איזו אמירה, יש פער, מה שקורה בציונות הדתית הרבה פעמים, יש פער גדול, בגלל מה שהצלתי כאן, בין הבתים ובין מה שקורה במערכת החינוך. זאת אומרת, אני מדמיין, הילד מגיע, אני אפילו לוקח בית ספר יסודי, הילד מגיע לתוך מערכת בשעה 8 בבוקר, אם זה בבית ספר יסודי, מסיים אותה באחת, הוא היה במערכת נורמטיבית מסוימת, שהקרינה בין במפורש, בין שלא במפורש, כל מיני היבטים בתחום הזהות היהודית, הוא מגיע הביתה, הוא רואה זהות יהודית אחרת. שונה מאוד בתכניה, והפער הזה אני חושב שהוא פער, הוא אחד הגורמים המרכזיים לבעיות החינוכיות שכל הזמן דנים בהן. כי אני כל הזמן נזכר, נותן את הדוגמה, היא הייתה מדהימה בעיניי, איזה תוכנית טלוויזיה, אחת מהתוכניות המופרעות, אני לא זוכר אם זה היה הישרדות או אח הגדול, בשבילי זה אותו דבר, אבל אחת התוכניות עמדו לשדר אותה רק בשבתות. התארגנה עצומה באינטרנט של משפחות דתיות, איך אתם עושים כזה דבר? עכשיו אני אתן את זה כדוגמה קיצונית. זאת אומרת, היו מספיק אנשים דתיים שהפריע לה מאוד שתוכנית, שתי התוכניות אגב, איומות ונוראיות מבחינת זהות בכלל, לא דווקא בהקשרים הלכתיים, למה זה מוקרן בשבת ואנחנו לא יכולים לצפות בזה, גם אנחנו משלמים את האגרה, אבל הילדים נשלחים לבתי ספר שברמה כזו או אחרת הם תורניים. והפער הזה הוא הפער שגורם לבעיות החינוכיות, אבל אני לא זלזלתי, רק ציינתי עובדה. יש פערים גדולים בין מה שההלכה אומרת, ואני לא מדבר על דברים שבהם יש ויכוח כמו על אנשים לתורה, לבין דפוסי התנהגות של חלק גדול מהדתיים. הם חיים עם זה, הם, יש להם, זה מה שנקרא גישת המידור. יש לי את המגירה הדתית שכל אחד פותח אותה מתי שהוא רוצה, חלק פותחים את זה בבוקר למניין, חלק לא, ויש לו את המגירה של העולם הזה, ובעולם הזה אפשר ללכת לבריכה המעורבת וכן הלאה וכן הלאה, וזה פעם שצריך להיות מודעים לו, כן, בכל ההקשר הזה. לא אמרתי משהו שיפוטי. כן,
אני חושב
הציבור הדתי-לאומי לפי ההגדרה
הקלאסית
שמכילה את כל החמשת הקבוצות האלה, ציבור בחברה הישראלית הוא ציבור מפולג, ואם זה נכון, אם זה קשור גם לחד יותר גבוה, על ההשכלה יותר גבוהה, אולי ציבור יותר דעתני, ולכן אני גם שואל האם החלום הזה של לאחד את כל הציבור הדתי, מה שהיה בבחירות האחרונות ניסיון כזה או מפח נפש של אחרים, האם זה חלום ורוד שאין לו שום סיכוי, או שיש סיכוי לדבר?
זה לא יפה כשמרצה מגיע לדרוך לו על היבלות. אני שנה שלמה התעסקתי רק עם זה, עם המועצה הציבורית ועם האיחוד וכל זה. אני יכול לומר דבר אחד, אני גם כן מתחיל להאמין שזה איזה חלום, לא יהיה איחוד פוליטי, אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. הציבור החרדי שמאורגן היום במסגרת יהדות התורה, שזה דגל התורה מול החסידים, ובתוך החסידים התפלגות בין חסידויות מפולג. רק עכשיו אגב התקיימה איזה פגישה בין נציגים בכירים של חב"ד לאחד הרבנים הליטאים המפורסמים ביותר. בהקשרים מסוימים הפילוגים שם הם הרבה הרבה יותר גדולים, וגם ויכוחים של אינטרסים כלכליים וכן הלאה, אבל יש להם את הידיעה שלמרות הפילוגים הפנימיים, שאגב ממוסדים כבר הרבה שנים לצורך מיצוי הכוח הפוליטי, בהקשרים מסוימים הולכים כגוף אחד. הציונות הדתית לצערי הרב רחוקה מאוד משם, מסיבה פשוטה. יש כאן התעקשות שאגב אין בעולם החרדי, בעולם החרדי זה לא קיים. יש כאן התעקשות להכניס את המחלוקות של בית המדרש, המקום שבו מדברים בשפת האמת, כך צריך להיות וכך ראוי שיהיה, יש התעקשות להביא את שפת בית המדרש לתוך שפת הפוליטיקה. ושפת הפוליטיקה היא פשרות, היא אני לא אשיג את מה שאני רוצה ואני אצטרך להשלים עם עמדות אחרות וכן הלאה. כל עוד יעשו את החיבור הזה של להכניס את שפת בית המדרש לשפת הפוליטיקה, לא יהיה ייחוד. אגב, הציבור בכלל מצביע ברגלן, הוא אמר אם ככה, לא ייחוד לאומי, לא בית יהודי, נלך לציפי חוטובלי, והוא הלך. אלה היום שלושת המוקדים של הציונות הדתית, ואם המגמה נמשכת אגב, אפשר לראות את זה לזה, שתי מפלגות בפעם הבאה קרובות מאוד לאחוז החסימה, יכול להיות שבפעם הבאה, פעם ראשונה נראה שהציונות הדתית, המאורגנת הפוליטית, לא זוכה לייצוג מאורגן, כן, במפלגה בכנסת. אבל אני לא רואה איחוד, ואני אומר את זה מתוך ניסיון פנימי, לאחד את כל הכוחות, אחרי ישיבה עם כל הקצוות.
אני יודע שלא מרגיש מספיק מאוים מבחוץ.
מה?
את הציבור החרדי רואה את עצמו מאוים מהחברה שבחוץ, ואנחנו
אני אגיד לך מה אמרתי לחלק מהאנשים וזה נסיים. בוא נתאחד רק לדבר אחד, רק כדי שמשפחה ממוצעת בציונות הדתית לא תשלם 4,000 שקל על חינוך ילדיה, כשהיא הקבוצה שחינוך ילדיה מוביל, וזה מוכח, למעורבות ולתרומה הכי גדולה לחברה הישראלית, נקודה. הפוך מהציבור החרדי שהוא מצליח בגלל האיחוד הפוליטי לממן את עצמו. אתם יודעים? נתחיל עם זה, רק זה. אגב, זה מכנה משותף של כל הזרמים. הם כולם, כמעט כולם משנים את הסכומים האלה. רק בשביל זה אפשר להתאחד. אחרי זה נראה מה נשאר הסוגיות. תודה רבה.
תודה רבה, שיעורו של הרב יוסף נתחיל ב-10:20 בית המדרש.